אז אנחנו זוכים להתחיל השבוע חומש חדש, ואנחנו גם בשיעור נפש הפרשה רוצים לעבוד, חיים, על עבודת הנפש בפרשה, ובעצם האמירה של, שבעקבותה אנחנו מנסים ללכת, של ללכת עם הזמן של אדמור הזקן, בעצם טוענת שכל זמן, הזמן שלו זה פרשת השבוע, ובמילא האירועים שקורים בפרשת השבוע הם אלה שאנחנו צריכים לשים אליהם את ליבנו ולראות איך אנחנו מתחברים אליהם ובעצם איך אנחנו עושים איזושהי עבודה פנימית בעקבות הדברים האלה. אז בלי ספק, האירוע של הפרשה שלנו זה יציאה מעבדות לחירות. זה הסיפור. כן? מתחילים לצאת מעבדות לחירות. מתוארת גם העבדות בצורה מפורטת, אפשר להגיד, אבל גם מתחילה להיות מתוארת היציאה לחירות. התחלה לפחות של חירות. והנושא הזה של עבדות וחירות הוא נושא ש... תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, שכונן בו. הנושא הזה של עבדות וחירות הוא נושא... שב ליד לדוגמה. כן, הנה, יש פה זווים. הוא נושא רלוונטי מעין כמוהו. אמנם אין היום עבדים, אולי, אין היום עבדים שברביצים להם ממשות וכולי, אבל העבדות לא עברה מן העולם, רק היא פשוט שינתה צורה, זה הכל. היא מתוחכמת יותר, היא ערמומית יותר, והיא אפילו מגיעה לרמות כאלו שבהם האדם משעבד את עצמו. כבר לא צריך מישהו חיצוני, כבר האדם עושה כבר את העבודה לבד, כלומר, כמו במטריקס, השתלטו לו על התוכנה וכבר זה רץ מעצמו. אז אנחנו ננסה להבין את האיכויות של החירות, איפה הן נמצאות, וננסה אולי להגדיר איזושהי הגדרה מסוימת לעבדות וחירות, וכמובן, מתוך מבט מפוקח על מה קורה היום. אז אני רוצה להתחיל מההתחלה. השם של הספר הוא ספר שמות. והשם הזה אומר דרשני. כי בספר הזה קוראים כל כך הרבה מאורעות דרמטיים. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, בניית המשכן. באמת אפשר להגיד שהלב של היווצרות של עם ישראל כאומה יודעת אלוהיה, קורה בספר הזה. אפשר היה לקרוא לו בכל כך הרבה שמות מוצלחים, חומש מתן תורה, חומש הגאולה, חומש הישועה, חומש השכינה, איך שאתה לא רוצה, ספר השמיע. ובכל אופן בוחרים לקרוא לו בשם שהוא כמעט נראה... פרוזאי, ספר שמות, ספר הרשימה, ספר... למה? שאר הספרים הם לא ככה, בראשית זה ספר המשמעות, בשביל ראשית, ויקרא אליו, הקדוש ברוך הוא קורא, במדבר זה בעצם הביטוי של הדרך, דברים זה... אבל כאן, אלה שמות, אפילו לא כתוב שמות של מי. כנראה שהסיפור של השמות הוא התחלה של הכל. ובעצם זה מה שמביא אותנו לנקודה. בעצם... העובדה שאנחנו נגאלנו ממצרים תלויה בסיפור של השם. תלויה בסיפור של השם. בסדר? כשאתה רוצה לשעבד מישהו, אחד הדברים הראשונים שאתה תעשה זה למחוק לו את השם. אני אומר ברמה הטכנית, תכף תנסה להבין למה, אבל ברמה הטכנית אחד הדברים הראשונים שאתה עושה זה למחוק לו את השם, כמו שעשו יימח שמם הנאצים. אתה לא בן אדם, אתה מספר. איך אומרים מספר? אסיר מספר בגרמנית? מה? לא? לא יודעים? קצטניק. קצטניק, זה השם הספרותי של הסופר יחיאל דינור, סופר השואה הידוע. קצטניק, זה אסיר מספר. זה השם שלו. אז אתה לא בן אדם, אתה מספר, אתה על הזרוע. עכשיו, אם אתה מספר, אז בני אדם אסור להרוג, אבל מספרים זה מספרים, זה פשוט יורד. בסדר? כלומר, מכילים עליך כללים אחרים. בואו נשים לב, אחי ורעי, שיש פעלים בלשון הקודש, בעברית. אתם יודעים שהעברית עצמה היא מחנכת, בלי שנכניס באלמנטים דתיים. לשון הקודש עצמה, העברית, היא מחנכת. יש פעלים בעברית ששייכים רק לבני אדם. בני אדם יולדים, חיות ממליטות. לפעמים הילדים שלי שואלים אותי, אבא, איך קוראים לאישה של האריה? אז אני אומר, לאריה אין אישה. יש נקבה לאריה, קוראים לה לוויה. איך קוראים לאישה של הבן אדם? כן? להבדיל, ודאי לא נשאל איך קוראים לנקבה של פלוני, אלא לאשתו. כן, זה... יש מילים שלא שייכות. המילה... וצריך גם להקפיד על זה. לשמור על המילים הנכונות, לדברים הנכונים. המילה אהבה, מילה גדולה וקדושה, מופיעה בתורה בהקשר של אהבת השם, אהבת הרע, אהבת את השם אלוהיך, ואהבת לרחק כמוך, אהבת ארץ ישראל, אהבת איש לאשתו, נכון? זה לא מופיע בשום מקום לגבי אהבת אוכל. לאהוב אוכל? מה זה קשור? אנחנו בני אדם, מילה אהבה היא מילה גבוהה. היא מילה נושאת משמעות. צריך להתאים את המשמעות לאובייקט. אוכל, אוכלים, אני רוצה לאכול את זה, טעים לי, האוכל הזה טעים לי. אבל לאהוב אני אוהב את אשתי. או את החבר שלי, כן? דוד המלך אוהב את יונתן, וכן על זה הדרך. אז הלשון עצמה מחנכת. כלומר, הלשון היא שפה שנושאת משמעות בקרבה. וכשאתה רוצה, והפסגה של המשמעות זה השם. כשאתה קורא למישהו בשם, זה בעצם המשמעות שלו. או בעצם במילים אחרות, מה זה שם? שם זה בעצם אומר, לשם מה? בסדר? כשאתה אומר, אלה תולות חם, אלה תולות נוח, שם חם ויפת, היה לנוח בן, שקראו לו שם, והוא כל הזמן שאל, לשם מה? שם זאת שאלת משמעות. לשם מה? אז כשאדם יש לו שם, הוא כל הזמן נתקל במהות ובמשמעות שלו. ברור? לא סתם. מנהג ישראל בלוויות, ממש שמורידים את הנפטר אל הקבר, האיש לחבר קדישה אומר לו, אל תשכח, קוראים לך פלוני בן אלמוני. למה? כי אתה עולה לשמיים. כתוב בשמיים שכשמגיע האדם, שואלים אותו מי אתה, מה השם שלך? אם הוא לא היה מחובר אל המהות שלו, הוא לא היה מחובר אל המשמעות שלו, הוא לא יודע לענות. הוא לא יודע לחבר את זה. אז אומרים לו, תקשיב, תזכור, זה היה השם שלך, אל תשכח. אז הסיפור של הגאולה מתחיל משמות. העובדה שעם ישראל במצרים לא שינו את שמם, כלומר, הם כל הזמן נשאו בתוכם את מסע המשמעות. כל הזמן הם זכרו שיש להם משמעות, יש להם יעד, יש להם מוצא, יש להם תכלית. וזה בא לידי ביטוי, האפליקציה הייתה שהם לא שינו את השם שלהם. זה היה סוד הגאולה. עכשיו, לא סתם, היום מצוי מאוד העובדה, או מצוי, לא יודע מאוד, שאנשים קוראים לילדים שלהם שמות, שזה גם יוניסקס וגם יוניברס. שם כזה שאם הילד ירצה לרדת מהארץ פעם, הוא יסתדר בקלות, יהיה לו קל. אז שמות כאלה, בסדר? שהם גם פה וגם שם. קורל. כן, אני אתן פה שמות של בנות שאף אחד לא יעלב לי פה, אבל כל מיני... קורל, שונטל, מאי, אפריל, יוני, יולי, אוגוסט, כל מיני שמות כאלו, שהם הולכים טוב בכל העולם, וגם פה בארץ. אם תקרא לבן שלך יחזקאל, אז כנראה שיהיה לו קשה להסתדר בארצות הברית, עם היחזקאל, כן, אם תקרא לו משהו עם חטא או עם עין, זה כנראה. אז בוחרים איזה דברים ככה שזה הולך טוב, הולך זורם. בסדר? אז... לא, 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 לא בלי, כאילו, ככה, וזאת המטרה, כדי שאם זה, אז שהוא מסתדר בכל מקום בעולם, בדיוק הפוך. השמות, לא סתם מייחסים לזה הרבה מאוד חשיבות, השמות הם בעצם הסיפור שלך. הם המשמעות, לשם מה? לשם מה אתה פה? ומתברר שעם ישראל במצרים, על הדבר הזה הוא שמר. תראו מה אומר המדרש, מדרש הפתיחה על הפרשה. הוא אומר ככה, ואלה שמות בני ישראל, על שם גאולת ישראל נזכרו כאן. כל השמות של השבטים, שזה נראה כאילו פותח בצ'קליסט הספר, לא, מה פתאום? תבין שכל אחד מהשבטים קרא את השם שלו על שם הגאולה. כלומר, מיד המדרש יפרט, אומר, כל שבט, אמר, קוראים לי ככה, למה קוראים לי ככה? זה הסיפור של הגאולה, כנראה ככה תראה הגאולה דרכי. הנה, ראובן, שנאמר, ראו ראיתי את עוני עמי, תראו איך הוא קורא את כל השמות של השבטים על שם הגאולה. ראובן, ראו ראיתי את עוני עמי, שמעון, וישמע אלוקים את נעקתם, לוי, על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה, לקיים מה שנאמר, אמרו אנוכי בצרה. למה הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו מתוך הסנה, ולא מתוך איזה ארז? מה זה סנה? קוץ. צריך להגיד האמת, סנה. זה ההגיה המדויקת. סנה, כי זה סמך דגושה עם שוונה. אז למה הקדוש ברוך הוא מתגלה בסנה למשה רבנו קוץ? משום אינו, המדרש אומר, משום אימו אנוכי בצרה. עם ישראל בצרה ומקובצים, גם אני איתם בצרה. אז לוי, אימו אנוכי בצרה. יהודה, על שם שהודו לקדוש ברוך הוא, בשירת הים. יששכר, נתן להם הקדוש ברוך הוא שכר, שיעבודם ביזת מצרים, ביזת הים. אחרי כן יצאו ברכוש גדול. וכיום מה שנאמר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זבולון, על שם שהשכין לקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבם, שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואין זבולון, אלא בית המקדש, שנאמר, בנו בניתי בית זבולך, מכון לשבטך העולמים. בנימין, על שם ימינך, שם נדרי בכוח. דן, על שם וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. נפתלי, על שם תורה ומצוות, שנתן להם הקדוש ברוך הוא, שכתוב בהם, מתוקים מדבר של נופת צופים. גד, על שם המן, שהכילם הקדוש ברוך הוא, שהוא כזרע גד לבן. אשר, על זה שהוא מאשרין אותן כל שומע גאולתן, כמו יתרו, שיתרו מגיע ואומר, וואי, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. יתרו נותן הסכמה לגאולת ישראל, בסדר? כולם מאשרים את הסיפור הזה, מאשרים כל שומע גאולתן וגדולתן, דכתיב ואישור אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות, יוסף, על שם שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף ולגאול את ישראל למלכות הרשעה, כשם שגאל אותם ממצרים, דכתיב היה ביום הוא יוסיף השם שנית ידו וכולי כל העניין. אז מה זה אומר? זה אומר שהשמות, הם הבינו שיש להם איזושהי משמעות, והם תרגמו אותה בשפה הפנימית למשמעות של גאולה. זה הסיבה שהם נגאלו, כי הם שמרו על השם, שמרו על המהות. ידעו לשם מה. רגע, אז אם הסיפור של חירות זה בעצם... עכשיו, עוד שנייה אחת, רגע. לא סתם, לבעלי חיים אין שמות. אין להם שמות. אנחנו, בני האדם, מרוב הצורך שלנו במשמעות, כי אנחנו יצור מחפש משמעות, אנחנו קוראים שמות לבעלי חיים. אבל אני יכול לגוד לכם סעוד, הכלב, יש כל מיני כלבים משוטטים שמסתובבים בזה, הם נראים בסדר גמור. לא ראיתי שאף אחד מהם הלך לפסיכולוג, ולא ראיתי שאף אחד מהם צריך איזו עזרה נפשית, כי אין לו שם. בסדר טוב מאוד. אז למה אתה קורא לו שם? קורא לו בפי, נפנף, הו-הו, חומי, צוקי, שמוקי, כל מיני כאלה. זה צורך של האדם לקרוא לבעל חיים שם, להכין עליו איזה זהות, איזה משהו, אבל הבא, הוא הסתדר מצוין גם לי, הכל טוב לו, בסדר גמור. הוא יכול לגדול, יש הרבה בעלי חיים גדלים בלי שם, אלא לא ראינו שהיה להם איזה משבר באישיות מהדבר הזה. בסדר? אז אנחנו לא רק קוראים שמות לעצמנו, אלא גם קוראים שמות למי שלא צריך, מרוב הרצון שלנו לחפש משמעות. יפה. אז אם הסיפור של בן חורין, זה אדם, זה בעצם יסוד החירות, חיפוש אחרי משמעות, משמעות החיים וכל זה. אז מי שרוצה להפוך אנשים לעבדים, מה הוא צריך ליטול מהם? את השם, אבל מה הוא צריך ליטול מהם בצורה יותר עמוקה? לא רק את המשמעות, אלא את הרצון, את הרצון לחפש משמעות. כלומר, הוא צריך לנטוע להם בתוך האישיות את העובדה שהעולם הוא מקום נטול משמעות. ואז במה? ואז אתה פשוט הופך אותו למה? למין רובוט כזה. אתה מרוקן לו את האישיות מבפנים. מפרק לו אותה. אין משמעות. אין טוב ואין רע, אין עבר ואין עתיד, אין כלום. מה יש? לשרוד. איך עושים את זה? יש כל מיני שיטות. אחת השיטות לדוגמה זה לקחת לאנשים את מושג הזמן. אני אשתמש כאן בהרבה דוגמאות מאושוויץ, כי אנחנו מיד נעזר בזה, אבל אחד הספרים שכתבו, כתב פרימו לוי, אחד מניצולי אושוויץ, הוא כתב ספר. מה הספר? איך הוא נקרא? הזהו אדם. זהו אדם? כאילו, איך זה יכול להיות, האדם? טוב, אבל אחד מהדברים שאתה עושה זה להגיד, אתה לוקח לאדם את מושג הזמן. בעלי חיים, אין להם, הם לא חיים בזמן. יש להם יום, לילה, עונות, אבל אין להם מושג של זמן. הרי לא יודע בן כמה הוא. בסדר, הוא לא אומר, אוי, אני כבר זקן. הוא מרגיש שהוא לא זז, אז הוא מבין שהוא כנראה מתקרב לסוף יום, אבל הוא לא... אין לו מושג זמן. לבני אדם יש מושג, כשאתה לוקח לאדם את מושג הזמן, מוריד לו את השעון, ומייצר לו זמן, זמן, זמן אחר. לפי ארוחות, לפי זה, אתה לוקח לו את ה... באמת, קראתי ספר של הרב ארונסון, שנקרא עלי מרורות, והוא אומר שם, שמי שהצליח להחזיק ראש במחנות, ולזכור את מעגל החיים היהודי, לדעת שהיום סוכות, היום יום כיפור, היום ראש שנה, הוא כאילו זה היה סוג של מרד בנאצים. כלומר, אני מחזיק מערכת זמן חוץ מהמערכת שלכם. שהמערכת שלהם הייתה כוללת מסדר, עבודה, לגר, אוכל, רצח וכו'. אני מחזיק בראש עוד מערכת זמנים אחרת שהיא חירותית, שאתם לא שולטים עליה. ושרדו יותר באופן הזה. והוא אומר, מכאן היה, הרי והפוך על הפוך, זה לא עומד בשום קריטריון הלכתי לסכן את החיים בשביל לשבת בסוכה. הוא ישב בסוכה, הוא הכין סוכה במחנה שהוא היה, הוא לקח כל מיני חביות, שם עליהם כל מיני עלים, והלך ואכל בסוכה, שאם היו תופסים אותו, היו הורגים אותו. אין שום, לכאורה זה אסור, נכון? מבחינת ההלכה, לסכן את הנפש בשביל לקיים מצוות עשה. נכון? פיקוח נפש דוחה את כל התורה, כל החוץ. אבל זה מה שהציל אותו, זה בדיוק הטענה. זה לא היה סכנת חיים, זה היה, מה? זה נתן חיים, כי זה נתן לי משמעות בתוך עולם חסר משמעות. זה נתן לי כוח. אז אם אני רוצה לשבור קבוצת אנשים ולהפוך אותה לעבדים, אני צריך לקחת מהם את הרצון למשמעות. והנה, תראו מה קורה כאן. כתוב ככה, ויקום מלך חדש על מצרים משלל את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. ואז יש פה סדרת פעולות. אבא נתחכמה לו, פן ירבה, ויה כי תיקר למלחמה, ונוסף גם הוא על שרים, ונלחם על הארץ, ואז כתוב, דילגתי פה כמה פסוקים, כתוב, וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם. שלב א', הטלת מיסים. בסדר, נגיד שמיסים זה לגיטימי. אתה מטיל מיסים על אוכלוסייה מסוימת, אתה רוצה שהיא לא תהיה פה, אתה מטיל על המיסים שתלך. נגיד, אתה רוצה לגרש, לא יודע מה. אתה לא רוצה שמיסים, אתה מטיל מיסים גבוהים. השלב הבא הוא כבר שלב יותר קריטי, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אז יש כאן בפסוק הזה כמה דברים. יש כאן לעבוד בפרך. השם את אומר שפרך זה עבודה קשה? לסחוב בלוקים וכאלה? לא! כי כתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. זה אומר שפרך זה משהו אחר. וחוץ מזה כזה, אחרי זה כתוב עוד פעם, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כתוב פה פעמיים פרך. אנחנו מבינים שהפרך הזה הוא כנראה לא עבודה קשה. אז מה זה? מה זה פרך? מה בכלל פירוש המילה פרך? אומר רבינו הכתב והקבלה. עטו אוזניכם לדברי אלוקים חיים. בפרך. שם פרך הונח לרש"פ, רש"פ זה כנראה אחד מהמדקדקים, על עשיית הפסק והשבתה לדבר אחד כדי להתחיל דבר שני. וטעמו כאן להפסיקו מאותה מלאכה שהוא עוסק בה כדי להתחיל מלאכה אחרת, שהוא מהעבודות הקשות שאין אדם יכול לסבול שיהיה מופסק תמיד ממלאכה שעוסק בה ולא ישלימה עדיין כדי לעסוק שוב במלאכה אחרת. והוא לעבד יותר עינוי נפש ממה שיעבוד עבודה כבדה. כי עבודה כבדה מחליש רק את הגוף, והפסקה ממלאכה למלאכה מחליש גם את הנפש. מה זה פרך? הפסקה. אתה מביא בן אדם, רגע לפני שהוא מגיע להשלמה, אתה עוצר אותו, מעביר אותו לדבר הבא. מה זה גורם?
ייאוש.
למה?
אתה לא רואה שום פרי עמל במה שאתה עושה.
אתה לא מגיע לסיפור. כלומר, אנחנו רוצים, יפה, אנחנו רוצים להגיע לגמר המלאכה כדי לחוות מה? סיפוק. לחוות סיפוק, למה? כי אנחנו מחפשים משמעות. שכל פעם עוצרים אותך לפני הסיפוק הזה, לפני המשמעות, כל פעם, אז בהתחלה זה מעצבן, מה קורה אחרי כמה זמן? מה? נכנס לך לתוך הלב פנים התובנה שבעצם העולם הוא חסר משמעות. המצרים דאגו להשאיר את עם ישראל כל הזמן על התדר של חוסר המשמעות. כל הזמן. לעבוד, 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 רגע לפני שזה מגיע לאיזושהי משמעות, לאיזושהי, הבנתי מה עשיתי, אוקיי, אז מצוין. בום, לקחו אותם. הפסיקו אותם באמצע. יכול להטריף את הדעת, דבר כזה. למה הם עשו את זה? מה הסיבה? הסיבה זה לשבור להם את הנפש. פרך, זה קורא לזה הפסק והשבתה. אתה כל הזמן מפסיק, בן אדם תכף תראו את הפירוש השני שלו לפרך, עוד יותר מפתיע. בסדר? אבל אפשר כבר לשמוע מהמילים פרך, כמו לפרוך משהו. מה זה לפרוך? איך? לפרוך, מה? לסתור אותו, לפרק אותו. כמו אתה יכול לפרוך לחם, נכון? פריחיות. הדבר הזה שכשהוא נמעק לך בתיק, הכל אבק. נכון? פריחיות אורז. למה פריחיות? כי אתה כל מיני פורך אותם. אתה ביס אחד וכל הפה מלא אבק. אז את מה הם פרחו פה? את האישיות. הם פרקו את האישיות. הם ניסו לפרק את האישיות. הם ניסו לייצר אנשים שאין להם משמעות. אז הם פשוט אומרים להם, הם כבר לא רואים בעיניים, הם כבר לא יודעים מותר, אסור. מה שהם רואים בעיניים זה רק את הפרוסת לחם בסוף היום. וזהו, דרך אגב, במובן מסוים הם הצליחו. מפני שמשה רבנו מגיע בסוף הפרשה לעם ישראל, אומר להם, תקשיבו, אני הולך לגאול אתכם. הולכת להגיע גאולה. הולכת להגיע גאולה, הנה פקוד פקד, והם מאמינים לו, אבל אז יש איזה משבר, מה המשבר? לא משבר דרמטי, לא נותנים להם תבן. ואז עם ישראל מתנפל, אמר זה רבינו, יראה השם עליכם וישפוט, אשר הבשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדה וכו'. חבר'ה, זה כולה תבן, כאילו, זה ברור שזה לא יעבור חלק, אבל ברגע שאתה עבד, טוב, בסדר, צודק. אבל יש לי תחביב כזה לחפש מתחת הבלטה. איך קוראים לך רק? נעשה היכרות קודם כל. אביעד, ברוך הבא, נכון מאיר, ברוך תהיה. כמובן לא עלי תלונותיך, אלא על הכתב והקבלה, אני אעביר את זה לכתב והקבלה, את מה שאתה אומר. אבל אני רק אומר, אביעד, שאתה צריך לשים לב לפסוק. הפסוק לא אומר דברים מיותרים. אם זה כדבריך, צריך לכתוב, ויעבידו מצרים את בני ישראל, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. אבל מכיוון שהכתוב חוזר פעמיים על המילה פרך, ולא אתה, וגם לא אני, יודעים להסביר בינתיים מה זה פרך. איפה אתה יודע מה זה פרך? אתה מכיר את המילה הזאת מאיפשהו? אתה לא יודע מה היא, נכון? אז עכשיו הכתב הקבלה מסביר לך מה זה פרך. פרך זה מלשון לפרוך. לפרוך זה לפורר. כלומר, המצרים מנסים לפורר את ישראל. איך מפוררים בן אדם? דרך עבודה קשה? אפשרות אחת. יש דרך הרבה יותר אכזרית. הרבה יותר אכזרית. אתה מפרק לו, פורך לו את האישיות. אתה שם אותו בכזה מצב שהוא מואס בחייו, מאבד את המשמעות, ואז אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות איתו. אתה מבין? הוא לברוח כבר לא ירצה. גם אם תפתח את השער של המחנה ותגיד לו לך, הוא לא ילך. הוא יישאר. אתה מבין? הרבה יותר מסוכן. כי עבודה כבדה מחליש רק את הגוף, אומר הכתב והקבלה, והפסקה ממלאכה למלאכה מחליש גם את הנפש. וזהו עניין אומרם את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. היינו ששתיים רעות עשו עמהם. כי זה שמרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, בסדר גמור, עבודה קשה. היה מצורף לזה גם שאר עבודתם. מה זה שאר עבודתם? כי אף על פי כן שלא היו כבדות, יכול להיות שזה היה עבודות קלות, הנה היו בפרך, והיינו שתי רעות, עבודה קשה ועבודת פרך. זה שתי דברים נפרדים. עבודה קשה זה פיזי, קשה, עבודת פרך, שאני לא מגיע אף פעם לסיפוק, לא מגיע אף פעם למשמעות. אבל למה? סתם להצבן? לא, כי לאורך זמן אני כבר יאבד את התחושה שבכלל יש דבר כזה. אין סיפוק ואין משמעות. אז, ואז ברגע הזה האדם נהיה חלול, הוא מאבד את השם שלו, הוא מאבד את התכלית שלו, והוא מאבד את היכולת למרוד. בשביל מרד צריך משמעות. ובזה אין צורך למה שנתחקו בפירוזי הפסוק, ומזה העניין של פרך המורה על הפסקות דבר בשביל דבר אחר, ונבנה שם פרוכת. להוראת וילון המפסיק רשות אחת כדי שיתחיל רשות אחר, כמו שיבוא מזה לפנינו. עוד עניין בפרך, במדרש רבה היית בפרך שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. אז נראה שפרשו בפרך מלשון ארמי, שעניינו היפוך הסדר בתרגום מדבר תהפוכות גברא דמדלא מפרכיתא. כלומר, עוד אפשרות לפרך זה לעשות עבודה שאפילו תגיע לסוף, אבל היא לא המהות שלך. גבר עושה עבודה של אישה, אישה עושה עבודה של גבר. אישה יכולה לעשות עבודה של גבר, אבל מי אמר שהיא צריכה? מי אמר שזה טוב לה? בסדר? היום מרוב לבחור ולבחור ולבחור, אנחנו נוכיח שאנחנו נוכל בכל מקום. אין בעיה, את יכולה לבחור מה שאת רוצה, גברת, אבל אם כבר את בוחרת, לא עדיף תבחרי מה שמתאים לך. אדם אומר, אני יכול לבחור להתלבש מה שאני רוצה, ואז הוא בוחר לצאת החוץ על הרחוב עם תחתונים ומידות לא מתאימות. אם אתה כבר יכול לבחור, אז לא עדיף שתתלבש מה שמתאים לך. אתה בוחר דברים שלא מתאימים לך. בחרתם להיות גברים. טוב. אני רוצה רגע, לפני שנהפוך את הדף ונעבור לסיפור של הגאולה, רק רוצה להגיד לכם שהסיפור הזה שנמצא לפנינו הוא לא הסיפור שלהם, הוא הסיפור שלנו. למה? אנחנו נמצאים היום, חיים היום בעולם שלקח את כל מרחבי המשמעות ומאוד מאוד רידד אותם. הפך אותם למאוד מאוד רדודים ושטחיים. אמרנו שהעבד זה אדם שאין לו משמעות. העולם המשמעות שלו הוא ריק, הוא חלול. וזה היה הניסיון שלהם לעבוד בפרך. ולעומת זאת בן חורין, זה מי שזוכר כל הזמן לשם מה. זוכר את השם שלו. בסדר? אז האם העולם שאנחנו חיים בו היום הוא עולם עם נושא משמעות? בואו נשחק משחק קטן. אתם יודעים שיש דבר כזה שנקרא עיתון. שמעתם על זה פעם? עיתון. אתה ודאי קוראים רק עיתוני קודש, כמו, לא יודע מה, מודיע, צורה. יש עיתון. עיתון, כשאתה פותח אותו, יש לך עמוד ראשי. מה כתוב בעמוד הראשי? הכותרות הגדולות. מה? כתוב הדברים שנראים לאורך כדברים חשובים. בדרך כלל דברים שקשורים לביטחון, לכלכלה, למדינה, להנהגה, דברים מהסוג הזה, נכון? ככל שמדפדפים בעיתון ומגיעים לצדדים האחוריים, נפגוש כל מיני מדורים, אסטרולוגיה, רכילות, ארכיאולוגיה, ספורט, הכל נמצא שם מאחורה. ישאל השואל, למה זה לא מקדימה? למה זה לא בעמוד הראשון? יש כאלה באמת שיש להם מיומנות, שמתי לב, יש להם את ה... זה. הם יודעים, מחבילה של עיתון, לעשות ככה וישר את הספורט. במקום, לא לעבור את כל... הם, יש להם את התכונה ישר, את ה... מגיעים ישר לספורט. ככה, תכונה כזאת. אבל, טוב, למה להקשות את החיים? למה לשים אותו שם מאחור? אתה עושה אותו מתחלה. כי יש כאן איזו אמירה ערכית כביכול. תקשיב, הדברים הרציניים הם בהתחלה. וכל הזה בסוף. זה עיתון, עיתון, ספר, לא משנה מה. אנחנו היום, רוב האנשים לא קוראים עיתונים, קוראים את האתרים. עכשיו, באתר, כל דף אינטרנט, אתה רואה את הכל ביחד. אתה תראה למעלה תמונה של הלוחם במשטרה, ארז לוי, שם יקום דמו, שנהרג היום. שם ישלח נחמה למשפחה שלו. כל יום שלנו, כל אירוע אחר משמעותי. אבל באותו צד מתחת, באותו פריים, באותו מבט, לא צריך לדפדף דף, באותו מבט, אתה תראה איזה משהו שהוא... איזה ידיעת ספורט, או איזה ידיעת זמר שעשה אפצ'י, או משהו מהסוג הזה. מה זה עושה? זה נראה לנו כאילו מה זה משנה, אבל בסוף, זה מה שקורה. זה קורה שאנחנו רואים דברים באותו מבט, ולאט לאט העולם המשמעות שלנו נהיה מעורבב ומאוד מאוד שטוח. מאוד מאוד שטוח. ככה מטשטשים לאנשים את עולם המשמעות. זה בדיוק הדרך. זה בדיוק הדרך. שאתה שם דברים חשובים מאוד, ודברים בלתי חשובים, הכל באותו סלט. עכשיו, אחת ההשלכות שזה מביא לזה, שתשימו לב לתופעה הזאת, היא תופעה מאוד מעניינת, בעולם של משמעויות, אנשים נוטים להתערב. בסדר? אנשים נוטים להתערב. אם אני חי בעולם משמעות ואני רואה, אני רואה משהו שהוא מפריע לי, אני אתערב, אני אנסה לשנות אותו, כי הוא משמעותי לי. בעולם כזה, הוא נהיה וירטואלי, יותר ויותר אנשים מסתכלים על כל מיני סיטואציות ולא מתערבים, כי זה נראה כאילו הם רואים סרט. אתם מבינים? כלומר, כאן אנחנו במצב טוב בארץ, אבל גם כאן יש כל מיני תופעות בעייתיות. אתה מסתכל על משהו, הוא כאילו לא נוגע אליך. חסום פה. העולם המשמעויות חסום. עולם המשמעויות ערל, עולם המשמעויות עטוף במיליון ואחד מסכים, ואתה בעצם לא מתערב. מין צפייה בסרט כזה. אז... ככה יכול להיות מצב שאדם... נדמה לי שלפני שבועיים, שלושה, היה בתל אביב, איזו גברת אחת שיצאה מקופת חולים ונפטרה. והיא שכבה ברחוב איזה שעתיים. אנשים עברו מעליה. כאילו, זה היה ככה. היה, עשו מזה קצת רעש וכל זה. היא יצאה בקופת חולים, הרגישה לא טוב. נפטרה, וקבעו את מותה, אבל לא היה מי שיפנה אותה, והרחוב המשיך, כלומר, אף אחד לא עצר. טוב, יש פה זה. זה כמו בסרט, יש גופה בצד, ממשיכים הלאה. זה דוגמאות חריפות. היה לפני כמה שנים דוגמה לאחד, רוכב אופנוע שקיבל מכה ונשכב על הכביש. ורואים שם איזה 12 רכבים, הראו לנו את הסרט, 15 רכבים עוקפים אותו, ממשיכים הלאה. אתה מסתכל על משהו, הוא מחוץ עליך. כי עולם המשמעויות נהיה שטוח. שטוח. זה מסוכן. השנה הדליק את המסועה, אחד ממדליקי המסועות היה זה שהציל את החותרת יסמין פיינגולד, שחתרה בירקון והתהפכה עם הקייק שלה. עמדו שם הרבה אנשים על גדות הנער, הירקון. והסתכלו, אף אחד לא קפץ. מה, אנשים רעים? אנשים טובים כולם, אבל מה שחסר זה להבין שזה נוגע אליי. למה זה קורה? כי אנחנו פוגשים את המציאות בצורה שהיא עוקרת המשמעות, פשוט ככה. אם הכל, הכל כתוב על דף אחד, הכל כתוב בפריים אחד, אני רואה את הכל לבת אחת, קטון וגדול שווים, אז משהו בפנים נעקר, נעקר. אנחנו מאבדים את הרגישות. הדור, מאבדים את הרגישות. וזה זה, זה לא טוב, זה סימנים של עבדות, הדבר הזה. ככה נראה עבד. חברת עבדים היא חברה אדישה, לא אכפת להם. אתה מסתכל לידך, הוא מת, תמשיך הלאה. לא ניגש לעזור, להושיט עזרה וכו'. בעולם של משמעות אתה מתערב. זה נוגע אליך, אתה רואה איזה עוול, אתה מתערב. אתה מנסה לעזור, אתה עוצר. לפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, סעתי ביד הבית בכביש כזה, כביש רחב, 471, מקבית, והגעתי לאיזו נקודה בכביש, כנראה ששתי דקות לפני כן הייתה שם תאונה, היה אופנוע מוטל והרוכב אופנוע היה על הכביש, וכבר טיפלו בו, אבל היה אופנוע של מדה לידו, ואיזה שוטר, תנועה אחד, אבל עדיין היה מוטל על הכביש, הרוכב אופנוע. והשוטר סימן לי טיסה, הוא לא, רציתי לעצור, הוא אמר לי, לא, אל תעצור טיסה, אני מבין את ההוראה, כי זה כביש ראשי, ואתה גם יכול, אם אין צורך שתעזור, אז אתה גם יכול לסכן את עצמך, אז טיסה. אז המשכתי לנסוע. עכשיו הייתי בתוך הרכב, הדיסק עבד, אתה בתוך איזה סביבה מוגנת בשביל עצמך, מצד אחד, והמשכתי, אז מה? אז כאילו ראית תמונה מסרט, ראית, נכון? ראינו הרבה דברים כאלה בסרטים, תמיד בסרטים זה מתפוצץ, והכל אחרי זה בסדר, כל השחקנים אחרי זה חוזרים לבית. ראית, ואז תמשיך. אמרת עצמי, בוא נה, יש כאן מישהו שוכב, יש לו הורים, אולי יש לו ילדים, אולי יש לו אישה, כאילו התחילה פה טרגדיה, אתה כאילו, בסדר, הוא סימן לך לעבור, לא צריך עזרה, אז מה? אז זהו? עצרתי את האוטו בצד, קיביתי את הדיסק, אמרתי כמה פרקי תהילים, אמרתי, הקדוש ברוך הוא שמו, זה רוכב לו, אני אפילו לא מכיר אותו, תרחם עליו, תמלא עליו בזה, התפללתי עליו, אחרי זה באתי הביתה, טיפה חפרתי באינטרנט לראות מה התאונה וזה, ראיתי שרוכב אופנוע נפצע בינוני. אז זה אמור לגעת לנו, ראית לפני הרגע רגע תמונה מחרידה, שהיא התחלה של איזה טרגדיה למישהו או למשפחתו, עבר לך פה? לא, לא נוגע, זה קהות חושים, זה עבדות. קהות החושים הזאת, זוהי עבדות. ככה אומרים האנשים ש... עוד פעם, לא עלינו, היו בשואה, בכל מיני דברים כאלה, מישהו נופל לידך, אתה כבר לא... אתה לא רואה את זה, כבר עשו לך את הקהות חושים הזאת. הגאולה מתחילה משמות, מזכירת המשמעות. זה מה שאומר כאן הבית יעקב. ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. כאן מתחילה הישועה. כשאתה מתחיל להיות לא מרוצה מהמצב שלך, אתה מתחיל להרגיש. מה זה? זה לא מתאים לי, אני בן אדם, איך אני יכול להיות ככה שפל? כיוון שהיו זועקים, מיד ותעל שבתם. כי עד כאן לא היה בהם שום התעוררות לזעוק ולהתפלל. מכיוון שרצה השם יתברך להושיעם, עורר בהם זעקה. הזעקה היא זעקה פנימית. אני לא נמצא במקום שלי, אני לא בן חורין. שקודם שרוצה השם יתברך להושיע את האדם, להושיע האדם אינו רואה את חסרונו, ואינו יודע כלל מה הוא חסר. וכשהשם יתברך רוצה להושיע, מראה לאדם שורש חסרונו, והוא רואה כי כל ההסתעפות חסרונותיו הם רק מהשורש הזה. ושולח כוח תפילה וצעקה להשם יתברך, הוא מתחיל להריש על זה להשם יתברך, ואז השם מאיר לו חסדו. כמו כדרותא דצפרא, כן, השחר לפני הבוקר, כך כשהשם יתברך מתחיל לחשוב להושיע ולהאיר, אז התחזק החושך. כאשר פרעה הביט בהם בכובד, אז התחילה הגאולה. שהתחילו להריח שהם בני חורין. דווקא כשפרעה מכביד, הם אומרים, רגע, רגע, מה זה הדבר הזה? למה שאנחנו לא נסכים לעבוד ככה? כל עוד זה היה בהתחלה, בקטנה, אז הם הסכימו, אבל כשהעבודה התחילה לכבוד עליהם, רגע, אנחנו, זה לא מתאים לנו, זה לא אנחנו. אנחנו בני חורין. הם נזכרו בשם שלהם. והרגישו את כאב העבדות, והזעקו להשם יתברך שיושיעם. הרגישו שהישועה מתחילה. וזה עצמו היה מחמת שהשם יתברך נתן להם הרגשה כדי שיזעקו, שכבר התחיל להושיעם, ולכן התחילו להרגיש מעט מעט. בתחילה הרגישו שהם בגלות, ונולדה בהם צעקה על השם יתברך, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. כשתכין את ליבם, זה סימן שכבר תקשיב אוזניך. כי השם יתברך אינו נותן את הישועה בת אחת, אלא נותן בהדרגה לתוך ליבו של האדם שתצא לפועל, שבתחילה מרגיש האדם שהוא בצער, ואחר כך נולד בו תקווה שהשם יתברך יוכל להושיע לו ומתפלל, ואז יושיע לו השם יתברך. זה הסיפור. זה סיפור של עכשיו, זה לא סיפור של אז. מי הוא בן חורין באמת? הבן חורין האמיתי זה אדם שנושא משמעות בקרבו ועושה כל מאמץ כדי לממש אותה. מי הוא העבד? העבד זה אדם שחי ללא משמעות. עובר מדבר לדבר, אבל העולם המשמעותי שלו הוא ריק וחסר. היה פסיכיאטר יהודי מפורסם וידוע שכולכם מכירים אותו, שקראו לו ויקטור פרנקל. הוא היה מווינה, ובשואה כמובן הגרמנים לקחו אותו למחנה עבודה, מחנה ריכוז, והוא כמובן... מספר, שדלו ממנו את כל, כמו לכל האסירים היהודים, כל ה... והוא, אבל תוך כדי, הוא הבין שאפשר לשלול ממנו את הכל, אבל אי אפשר לשלול ממנו את החופש לחשוב, ולצפות ולחקור. ותוך כדי הוא התחיל לצפות ולחקור, הוא פיתח שיטה שלמה, אם פרויד אמר שמה שמניע את האדם זה יצר המין, בכל מיני תסביכים כאלה ואחרים. ואדלר אמר שמה שמניע את האדם זה הרצון להשתייכות חברתית וכולי. ויקטור פרנקל, כמובן, יהודי, אומר שמה שמניע את האדם זה המשמעות. אנחנו חיה, כביכול, מוסרית נחפשת משמעות. ומי שיש לו משמעות, הוא יכול לעבור, מי שיש לו את הלמה, יכול לעשות כל איך. הוא ימציא שיטה טיפולית שנקראת לוגותרפיה, שמעניקה משמעות במצבים שנראים חסרי משמעות, וממנה נותנת לאדם כוח להתמודד. הטענה שלו הייתה שאנשים במחנות ההשמדה, שהייתה להם איזושהי משמעות, הם הצליחו ליצור משמעות לניסיון שלהם, לסבל שלהם, שרדו יותר. בין אם המשמעות הייתה, אני חייב לנצח את הגרמנים כדי לפגוש את ההורים שלי, בין אם המשמעות הייתה, אני חייב להגיע לארץ ישראל, בין אם המשמעות הייתה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי ואני צריך לעמוד בניסיון, כל אחד שהיה לו משמעות, היה לו סיכויים הרבה יותר גדולים לשרוד, ומי שאיבד את המשמעות, מהר מאוד נהפך למוזלמן, ונפטר לו לא הרבה זמן אחר כך. זו הייתה התזה שלו, הוא היה שם בעצמו, ובעקבותיה הוא פיתח שיטת, נקרא לוגותרפיה, שבעצם בנויה על היותנו בני חורין שמחפשים משמעות, ובנויה על היכולת להעניק למישהו משמעות במצב שנראה לו חסר פשר. תראו, הבאתי כאן כמה ציטוטים עליו. ויקטור פרנקל האמין שהמניע העיקרי המכוון את חייו של האדם הוא הצורך למצוא משמעות לחייו. זה מה שמניע אותנו. זה היסוד של החירות. משמעות זו ניתנת לאיתור בשלוש דרכים עיקריות. עשיית מעשה משמעותי, התנסות בחוויה משמעותית של ערך, אומנותית, רוחנית, או במציאת משמעות לסבל. אם אדם סובל, אבל הוא מוצא משמעות לסבל, הוא חווה את חייו כמוצדקים, כבעלי משמעות. פרנקל טען שכדי לחיות, זקוק האדם למשהו שעבורו כדאי לחיות. חיה לא צריכה את זה. חיה כדי לחיות צריכה פשוט, זהו, לשרוד ולפרוט ולרבות. אדם זקוק למשמעות. וכי למשמעות יש ערך הישרדותי בעולם. לפיכך הלוגותרפיה מבוססת על תהליך המכוון את המטופל לחפש אחר משמעות ולמצוא אותה. בתפקידו של הלוגותרפיסט הוא להרחיב את שדה הראייה של המטופל עד שיכיר את הטווח המלא של הערכים והמשמעויות שלהם. וכאן הוא נותן דוגמה מופלאה. בספרו האדם מחפש משמעות, שאני מקווה שספר שקראתם, ואם לא, אז זה הזמן, מתאר ויקטור פרנקל מקרה בו טיפל ברופא קשיש שביקש ממנו לסייע לו לצאת מהדיכאון שהוא סובל ממנו, עקב מותה של אשתו שנתיים קודם לכן. זה היה רופא שמאוד אהב את אשתו, היו קשורים מאוד, והאישה נפטרה. עכשיו זה קורה, שני מיליון אנשים מבוגרים, ומישהו צריך למות לפני מישהו, נכון? אז אשתו מתה לפניו של הרופא הזה, והרופא נכנס לדיכאון. אתם איתי? כן? עמית, ברוך הבא. תגיד שלום. באחת מפגישותיהם שאל אותו פרנקל, מה לדעתו היה קורה אם הוא היה מת ראשון ואשתו הייתה צריכה להאריך חיים אחריו? איזה שאלה. כן? הרופא ענה לו, זה הייתה קרוב לוודאי מכה נוראית עבור אשתו והייתה סובלת נורא. מה אם... עכשיו, אני רואה כמה אני סובל, אז אם היא הייתה נשארת ואני הייתי מת, וואי, מסכנה, איך הייתה סובלת? לכך ישיב לו פרנקל, רואה את הדוקטור? סבל זה נמנע ממנה, ואתה הוא שמנעת ממנה סבל זה. עכשיו עליך לשלם על כך, על זה שתוסיף לחיות ותתאבל עליה. כלומר, בזה שאתה חי ומתאבל וקשה לך, בזה מנעת ממנה את הסבל הזה. מה הוא עשה? נתן לו משמעות. הרופא לא אמר מאום, אלא לחץ אותו של פרנקל ויצא מהחדר. ופרנקל ידע שבאמירתו זו הוא הצליח להעניק משמעות לסבלו של הרופא, ובכך לסייע לו לשאת אותו טוב יותר. זה לא מעלים את הסבל, אבל זה נותן לך את האפשרות לשאת אותו. מה? הוא הצליח, הוא קם, הוא אומר, הבנתי. עכשיו אני עושה משהו שהוא משמעותי עבורי. כל מה שאני אנסה להגיד לכם בשיעור הזה, שההבדל בין עבד לבין חורין, זה ההבדל בין אדם שנושא תוכן של משמעות בקרבו לבין מי שאיבד את זה. ושאנחנו נמצאים היום בעולם שקרוב מאוד להפוך את כולנו לעבדים בהקשר הזה שלא חפשים בכלל משמעות. מה זה משנה? כן, לא, למה לא? העיקר שיהיה לי נחמד, שיהיה לי זה. עכשיו בדיוק הבת שלי עכשיו לומדת לבגרות באזרחות, אתמול היה לה מתכונת. וכיוון שאזרחות אני אוהב ואני טוב, אז היא שואלת אותי שאלות, אני עונה לה. כמובן שזה מחליט אותה, איך אתה יודע, אבא, אין לך את המחברת? טוב. ואז היא, כל מיני שאלות וכל זה, היה הדבר כזה, איזה זכות התממשה בהחלטת הכנסת? אז אמרתי לה, נעמה, את שמת לב שהמדינה, החוקים של המדינה מנוסחים רק בזכויות. זכות לכבוד, הזכות לחופש העיסוק, הזכות, 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 ואין חובות. ובתורתנו הקדושה זה מנוסח בדיוק הפוך. יש חובות ואין זכויות. יש לך חובה, אתה בן 13, יש לך חובה, יש לך כל מיני חובות. היא אומרת לי, נכון אבא, יש רק... זה אומרת לי, יש רק חובה אחת. בחוק מנוסחת רק חובה אחת. מה החובה? חובה, חוק של המדינה. חובה לכל אחד לא לפגוע בזכותו של האחר. בסדר? זה החובה היחידה, לא לפגוע בזכויות של האחר. עולם של זכויות, הרבה פעמים עולם שאין בו משמעויות. מגיע לי, הוא שלי. עולם של חובות. למה אני חייב? מה הסיבה? כי יש משמעות לחיים שלי. יש משמעות. אז אם יש משמעות, היא יוצרת מחויבות. שמעתם פעם את המילה הזאת, מחויבות? זאת מילה שהולכת ונעלמת מהשדה. יש זכויות, יש מגיע לי, יש להתחבר, יש מתאים לי. שמעתם פעם מילה שנקראת מחויבות? יש משמעות, אז גם יש מחויבות. עולם של משמעויות, זה גם עולם של מחויבויות, זה עולם של בני חורין אמיתיים. כי אם אני מחויב, אז מי מונע מבעדי מלמלא את החובה שלי? זה הכל תלוי רק בי. אני מחויב לנסוע בזהירות. זה לא זכות של מישהו לתת לי זכות קדימה, זה חובה שלי לנהוג בזהירות. ועכשיו תלוי בידיים שלי, אני לא צריך לחכות לאף אחד בשביל לממש את החובה הזאת. ההבדל בין עבד לבין חורין, הוא הרבה פעמים ההבדל הזה, בין זכות לחובה, בין עולם אי משמעות לעולם נטול משמעות. המצרים ניסו לפגוע בדבר הזה ולייצר אנשים רובוטים שאין להם משמעות, שעושים מה שאומרים להם. ככה גם רוסיה הקומוניסטית עבדה הרבה מאוד, וככה גם צפון הקוריאה. בחברה בריאה, האדם לא מוותר על השם שלו, לא מוותר על לשם מה שלו, בסדר? לשם מה אני פה, לשם מה אנחנו פה. הוא יוצא מהמעגל הפרטי שלו, מחפש לשם מה, מגיע למשמעות, וכשיש לו את המשמעות, הוא גם מרגיש מחויבות, גם יש לו כוח לשאת אותה, בשמחה, בסיפוק ומשמעות. סיפור של פרשת שמות, של עבדות וחירות, הוא הסיפור שלנו. איך אנחנו בתוך חברה שמטשטשת מהויות ומשמעויות בקצב מסחרר, כן? גם, זה נוגע בהכל, אבא ואבא, אמא ואמא, אין משפחה, הכל בלגן, הכל סלט אחד גדול וכל זה. אנחנו מצליחים ליצור עולם של משמעויות וחירות אמיתי. שנזכה לזה, אמן ואמן. חזק וברוך, חי ורעי.